כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, ועדת הבחירות סיימה את ספירת הקולות. מרץ עלתה במנדט על חשבון הרשימה הערבית המאוחדת. ולמרות ניצחונו, ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם קיבל שיחת טלפון מנשיא ארצות הברית ברק אובמה, כמקובל לאחר ניצחון בבחירות. נתניהו מתראיין היום לתקשורת הזרה ואומר כי הוא עדיין מאמין ברעיון שתי המדינות, אך המציאות בשטח, הוא אומר, השתנתה. אגודת ישראל רומזת כי איבוד המנדט השביעי של יהדות התורה היא תוצאה של אי הצבעתם של אנשי בני תורה. בדגל התורה מגיבים כי הרשימה עלתה במנדטים ואיבדה את קולותיהם של חסידי חב"ד שתמכו במפלגת יחד וקהלים נוספים. שני הצדדים ישבו היום לשיחה וסיכמו ביניהם, אין מתח, ממשיכים לעבוד ביחד. אלי ישי מאשים, ניהלו נגדנו מלחמת זיופים, אנו שוקלים לערער על תוצאות הבחירות. אם הבדיקה תגלה שהפסדנו, נפסיד בכבוד. ישי יוסיף כי הוא לא הולך לעשות לביתו, אלא להמשיך לשרת את הציבור. בתום ספירת הקולות עולה כי מפלגת יחד זכתה ב-125 אלף קולות, מרחק של 11 אלף קולות מאחוז החסימה. וגם על המגעים הראשונים להרכבת הקואליציה, על השיחות בין ראש הממשלה לראשי המפלגות, על חלוקת התיקים הבלתי רשמית שכבר נעשית בקרב בכירי הליכוד, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב. השעה אחת לפנינו, ואנחנו פותחים הערב עם חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
חבר הכנסת יעקב אשר יישאר הפעם בחוץ בצער רב, ואני רוצה לשאול אותך למה, איך זה קרה?
טוב, ראשית, אני באמת מאוד מצטער על זה. יעקב אשר הוא חבר כנסת שהיה בקדנציה הנוכחית בפעם הראשונה, וכוכבו עלה, היה חבר כנסת מצוין, ואני מקווה בעזרת השם שהוא יחזור בעתיד. ואנחנו כולנו מצטערים על זה שהוא לא נבחר. אני גם מצטער על זה שיהדות התורה לא קיבלה שבעה, אלא קיבלה שישה מנדטים. אבל התוצאה היא מאוד ברורה. המציאות היא שאנחנו קיבלנו הרבה יותר קולות ממה שקיבלנו בבחירות הקודמות. בפועל, עם כל הבעיות שהיו ועם כאלה שהצביעו למפלגות אחרות או שנמנעו, בסופו של דבר, קיבלנו למעלה מ-20 אלף קולות. אין כמעט יישוב בארץ שלא עלינו בו. מקומות חדשים שהצביעו עבורנו, לו אחוז ההצבעה היה אותו אחוז הצבעה כמו שהיה בבחירות הקודמות לפני שנתיים, היינו מקבלים 8 מנדטים עם עודף. מה לעשות?
ולו כל מי שהצביע בבחירות הקודמות ליהדות התורה היה מצביע עכשיו עם אחוז ההצבעה הגבוה, הייתם מקבלים 7.
כן, זה שאנחנו הפסדנו ברגע האחרון את המנדט השביעי למרץ שקיבלה את המנדט החמישי. זה ברור לגמרי שאם כל מי שהצביע עבורנו בעבר היה חוזר על ההצבעה גם הפעם, אז אין ספק שחבר הכנסת יעקב אשר היה נבחר, והיינו, היה לנו 7 מנדטים ולמרץ 4.
מי לא הצביע בעיקר? מה אתם מזהים?
אני לא הולך להיכנס לעניין הזה. אנחנו יודעים, אני כמובן...
למה? אתה יכול להגיד שחבד לא הצביעו? אתה יכול להגיד שהרבה חסידים עברו לאלי ישי?
אני רוצה להגיד, זה שאלי ישי לא עבר את אחוז החסימה, והיו רבים שהצביעו עבורו, גם מבין מצביעי יהדות התורה. כאלה שהצביעו בעבר עבור יהדות התורה. יש מקומות שבהם אנחנו רואים את נתוני ההצבעה. אנחנו גם יודעים הבדיקות במטות הבחירות. זה ברור לגמרי שמי שקלקל בהצבעתו בעניין הזה גרם לכך שמרץ קיבלה את המנדט החמישי ויהדות התורה הפסידה את המנדט השביעי. מעבר לעניין הזה שזה באמת עצוב מאוד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שעל אף מערכת הבחירות הקשה הזאת, בסופו של דבר יהדות התורה היא מהמפלגות הבודדות, שמספר המצביעים שלה גדל באופן משמעותי בכל יישוב בארץ.
יש מתח עם אגודת ישראל?
לא, ממש לא. שבתי עם חבר הכנסת ליצמן, אין סיבה גם שיהיה מתח.
לא יודע, אולי אתם דורשים רוטציה, שמועות כאלה.
גם כל הנושא הזה הוא יעשה כפי שנעשה בשנים האחרונות, נעשה בשיחות סגורות, כמובן לא בתוך דיונים פומביים, להפך.
אתה לא שולל את זה אבל שאתם דורשים רוטציה, רק אתה אומר שאת השיחה.
אנשים אחים אנחנו. אנחנו יושבים יחד, אנחנו יושבים יחד על כל הבעיות שיש עכשיו, אנחנו יושבים יחד גם בנושא של ההסכם הקואליציוני, הרי בסופו של דבר אסור לשכוח שהבחירות הללו היו גורליות מאוד מבחינת היהדות החרדית.
כן, אבל שבאגודת ישראל שומעים את המילה רוטציה יוצאת מפיהם של אנשי דגל התורה, הם אומרים אנחנו צריכים לעשות רוטציה על המקום השביעי, חבר כנסת יעקב אשר לא נבחר בגלל פלגנות בתוך דגל התורה וקבוצה גדולה שלא באה להצביע.
המילה רוטציה לא יצאה מפי, והיא לא רלוונטית עכשיו מבחינת העניין הזה, ואם היא תצא מפי, היא תצא במקום אחר לגמרי, לא כאן. אבל אין ספק שדגל התורה הביאה קולות בסדרי גודל שאי אפשר אפילו לתאר אותם. אנחנו ראינו רק את העצרת בבני ברק. בסופו של דבר, המתח הגדול שהיה בתוך הציבור הליטאי הביא לכך שבאנו בהמוננו. זה לא היה הדבר של הצבעה הרגילה, זאת הייתה הצבעה מסיבית עם חרדת קודש, עם מאבק בלתי רגיל מבחינת ההתמודדות על כל קול, שכל אחד מביא עוד אחד. לא רוצה בכלל אפילו להיכנס לזה, זה פשוט מבזה אותי, אני כל בר דעת יודע את זה, וזה לא רלוונטי. והדיונים בינינו לבין אגודת ישראל, okay, הם דיונים שהם בין אנשים אחים.
במבט לאחור, למה לא נחתם הסכם רוטציה לפני הבחירות?
אני, אנשים אחים אנחנו, התחלתי, הייתי באמצע המשפט. למה אתה גורר אותי לעניין זה? אני לא הולך לענות לך על זה.
אני לא גורר אותך, היה מי שאמר אני לא נגרר. אתה יכול לומר שאתה לא נגרר.
אני רק אומר דבר אחד, אנחנו יושבים יחד, כפי שהיה בשנים האחרונות, הרבה שנים כבר, באווירה טובה, במטרה משותפת, כאשר היעד הוא ברור לחלוטין, והוא שווה גם לאגודת ישראל וגם לדגל התורה, גם החברים שלנו וגם החברים של אגודת ישראל. המטרה היא מטרה משותפת, והיא נעשית באווירה טובה ובין אנשים שפועלים יחד במשך כל הזמן.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על אלי ישי, 120 אלף קולות, 25 אלף קולות, אמנם לא נלקחו כולם מיהדות התורה, אבל הם נלקחו מהגוש הדתי ומהגוש הימין. האם העובדה שתוצאות הבחירות הוכיחו כי הליכוד יהיה בשלטון והחרדים יהיו בממשלה, היא קצת מרפא את המכה הזו של איבוד הקולות?
תראה, יש, בתוצאות הבחירות יש דברים עצובים, דיברנו עליהם, ויש דברים מסתמכים. אבל קודם כל, העצוב אמרנו, שמבחינתי ומבחינתנו שיעקב אשר לא נבחר, זה עצב גדול. אנחנו מאוד מצטערים על העובדה הזו. אנחנו חושבים שזה גם נזק ליהדות החרדית. זה שיהדות התורה ירדה משבעה לשישה מנדטים, שאומנם השבעה בפעם הקודמת היו עם מספר קולות הרבה יותר קטן, והפעם היה לנו מספר קולות הרבה יותר גדול, אבל זה עצב שירדנו לשישה מנדטים. יש דברים מסמכים. הדברים המסמכים, אמרתי, זה שהיהדות החרדית המאורגנת נשארה איתנה, חזקה, יציבה, ולא עוד, אלא שגם הגבירה את כוחה, לא הכפילה, אבל הגבירה מאוד את כוחה, גם ביישובים החרדים וגם בפריפריה, סביב מרנן ורבנן, גדולי התורה. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, שזאת שמחה ענקית, זה אי אפשר לתאר את השמחה בעניין הזה. אני יכול להגיד לך, מבחינתי, כדגל התורה, זה פשוט לא יאומן השמחה הזאת. עמדנו בסכנה גדולה, והסכנה הזאת חלפה.
אגב, אנחנו ניתוח התוצאות מגלה כי היה פרי לעמל הקשה של הרב סורוצקין ושל אנשי הקירוב.
אנחנו חלק, אתה עובר על המפה, אתה עובר על רשימת היישובים.
אולי זה חיפה על אחוז משמעותי מאיבוד הקולות ממקומות אחרים.
לא איבדנו קולות בסופו של דבר ביישובים החרדים. אתה יכול לבדוק את בני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, אתה יכול לבדוק את היישובים האחד אחרי השני. בסופו של דבר, באמת, התוצאה הזאת היא תוצאה משמחת. יש דבר נוסף, לפי מה שאמרנו על זה, ואני גם ברעיון שהייתי אצלך יחד עם חבר הכנסת ליצמן וחבר הכנסת דרי. המציאות הזאת שבה אנחנו, מפלגות החרדיות, גם יהדות התורה וגם ש"ס, אנחנו ככל הנראה נהיה בקואליציה הזאת, ואנחנו ככל הנראה נמנע את הגזרות. ככל הנראה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו סייעתא דשמיא, אבל משמירה בעיני בשר ודם. אנחנו נמנע את הגזרות, נשנה את הדברים שנעשו באופן רע ביותר בממשלה האחרונה, בקואליציה הקודמת. זה שמחה, ואני מקווה שאכן השמחה הזאת יש לה על מה להתבסס. שבסופו של דבר הציבור החרדי לא ינזק ולא ייפגע. ולהפך, אנחנו נוכל לחזור לימים של לפני לפיד וחבריו.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המסע ומתן הקואליציוני בקצרה. לפני הבחירות לא רציתם לדבר על כך כדי לא להביא שנאה או הסתה נגד הציבור החרדי על ידי לפיד, אבל לפיד כרגע ככל הנראה באופוזיציה, ואתה כן יכול לומר לנו כאן מהם הדרישות העקרוניות, בלי תיקים עכשיו ופרסונלית, מה הדרישות העקרוניות של היהדות החרדית מראש הממשלה נתניהו?
אני גם עכשיו לא רוצה להיכנס לפרטי, אני יכול לדבר על העיקרון, מה שלא לא רציתי לדבר קודם, אבל אני יכול להגיד לך שהעיקרון הוא זה שאנחנו רוצים לחזור ללפני לפיד ולשפר עמדות. מה שעשתה הממשלה הרעה הזאת, שהוביל אותה שר האוצר הקודם, אבל הוא לא היה היחיד, היו לו שותפים, והמציאות הזאת שבאה בכל תחומי החיים שנוגעים לציבור החרדי, אגב הוא עשה דברים רעים מאוד לאזרחי המדינה בכלל, בכל הנושא הכלכלי חברתי, יוקר המחיה, יוקר הדיור וכל מה שנלווה לעניין הזה, אבל הוא עשה דברים נקודתיים של פגיעה בתוך הציבור החרדי בכל תחומי חייו, ואת כל זה אנחנו נדרוש לחזור למה שהיה קודם.
האם תדרשו לבטל את סוגיית המכסות חוץ מהסנקציות הפליליות?
רגע, אני רק רוצה להשלים. קודם גם היה ראש הממשלה היה נתניהו, אנחנו היינו בקואליציה הזאת, אף אחד לא התלונן על העובדה שהיינו בקואליציה, להפך, אנחנו גם חבר הכנסת ליצמן וגם אני מילאנו את תפקידנו בשביל כלל ישראל, ועשינו את זה פחות או יותר נורמלי, אף אחד לא התלונן על כך. ולכן האמירה הזאת של לחזור לאותה תקופה היא אמירה שגם לא גוררת בעקבותי הביקורת או דברים שאנחנו כביכול דורשים יותר מאשר אחרים. אנחנו רוצים לחזור למצב הזה ולשפר עמדות, לשפר עמדות מכיוון שבכל אופן גם גדלנו יותר, גם יש צרכים נוספים, אבל בעיקרון...
וגם בלעדיכם אין לנתניהו ממשלה.
זה כבר השוט, אבל קודם כל אני מדבר על העיקרון הציבורי, ובעיקרון הציבורי זה דבר ש... הוא גם מתקבל על הדעת, ואני מקווה שאנחנו נעמוד בזה, ושגם הדברים יתקבלו על ידי הצד השני.
לבטל סנקציות פליליות אתם לא צריכים לבקש, כי נתניהו יתחייב שהוא יעשה את זה, מה שכן, תבקשו להוריד את המכסות שנקבעו בחוק שקד, בחוק הגיוס, בכינוס ישיבת הממשלה, ניתן בהינף יד להוריד את המכסות ליעדים נורמטיביים, ולהחזיר את המצב יחסית לחוק טל.
אנחנו התנגדנו כל הזמן לחוק הגיוס הזה, על כל חלקיו, להוציא את החלק שדוחה את גיוסם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, שזה חוק שחייבים לעשות אותו. אנחנו התנגדנו לחוק הזה, ואני ממשיך אנחנו ממשיכים להתנגד לחוק הזה. אנחנו ננהל מסע ומתן, ואנחנו נעמוד על זה בכל תוקף, בלי פשרות ובלי ויתורים.
כולל כמובן סוגיית המכסות.
לא כולל, אני לא נכנס לשום פרט, אני לא הולך לספק... איך אומר לאנשים שירוצו לבגצים, וכל מה שנלווה לעניין הזה. אמרתי, אנחנו מתנגדים לחוק הגיוס הזה על כל חלקה, ואנחנו נמשיך להתנגד. ואני מקווה שבעזרת השם כך אכן יהיה.
עכשיו לעניין הפרסונלי, אמרת בתחילת השידור, שאתה חבל שחבר הכנסת יעקב אשר לא בכנסת, ולכך כולם מסכימים, אבל הוא כן יכול להיות בכנסת.
כלומר?
אם תיקח תפקיד שר, ותפרוש מהכנסת, הוא ייכנס.
ההחלטה עד היום הייתה שלא לוקחים תפקידי שרים. כל הדברים הללו יעלו על השולחן אצלנו, אנחנו נדבר על דברים שאנחנו כן נוכל לשלב את חבר הכנסת לשעבר, לצערי לשעבר, יעקב אשר. אני לא מעריך שאנחנו ניקח בסופו של דבר שרים, אבל יודע מה, העלית הרעיון, תשאיר אותו כרעיון.
זה רעיון שבהחלטה של גדולי התורה כמובן.
כן, זה לא תלוי בנו, זאת לא המציאות שעליה צריך עכשיו לדבר, ובוודאי לא בצורה הזאת.
לא, כי אם אתה הולך לוועדת הכספים...
כל עוד שיש החלטה של מועצת גדולי התורה שלא לוקחים תפקידי שרים, זאת ההחלטה ואותה אנחנו מכבדים.
אבל זה כבר דורש...
אבל אם אפשר לקחת, אם יאפשר לנו לקחת שרים, אז אפשר לתת שר ויעקב אשר.
לא, אבל תוותר על ועדת הכספים, מבקש ממך ראש הממשלה.
אם זאת הבעיה, אפשר להתמודד איתה מול הליכוד ומול ראש הממשלה, זה לא עומד לדיון עכשיו, מכיוון שיש החלטה וההחלטה, כולנו מכבדים אותה וכולנו פועלים על פיה. אם יש שינוי בהחלטה, אז אפשר לדון על מה שהעלית עכשיו. כרגע אין דיון כזה, מכיוון שיש החלטה, ואנחנו פועלים על פי החלטות מועצת.
אגב, חוקית, סגן שר מחוץ לכנסת, אין דבר כזה.
לא, אין
אפשרות. חוק הנורווגי זה רק שר.
זה לא, אין חוק נורווגי גם. יכול להיות שר, הוא יכול להתפטר מהכנסת.
יכול להתפטר, כן.
חוק נורווגי הוא מאפשר
מראש, כן,
מינוי שר, ואז אתה לא חבר כנסת, עד שאתה עוזב את תפקיד השר, אתה חוזר חזרה.
כן. אני רוצה לשאול אותך על התיאום עם ש"ס. דיברת על הפגישה שלכם היום עם הרב פרוש והרב ליצמן. התיאום עם ש"ס במסע ומתן הקואליציוני יהיה על עניינים עקרוניים, נכון?
נכון, נכון. אני שוחחתי עם חבר הכנסת אריה דרעי, שוחחתי איתו אתמול באריכות. חבר הכנסת ליצמן גם שוחח איתו היום, ואנחנו נדברנו בינינו, ובעבר כבר היה תיאום בינינו לבין ש"ס, לא בנושא הפרסונלי ולא בנושא של התפקידים, אבל בנושאים העקרוניים שחשובים לכולנו, אנחנו נתאם עמדות.
לש"ס יש נושאים עקרוניים, למשל, שקשורים לשכר המינימום, ביטול מע"מ על פירות וירקות ועל מוצרי יסוד, תתמכו בהם בזה, תעזרו להם, תאמרו אנחנו בלוק של 13 מנדטים על הדרישות הללו?
מדובר על הדברים הללו שיהיה תאום. אם יהיה תאום, זאת תהיה גם דרישה שלנו, או שגם הדרישות שלנו בנושא של החינוך, כמובן בנושא של הישיבות והכוללים, ובנושאים של צהרונים ומעונות וסמינרים, ואני יכול למנות לך את כל הדברים, אני לא רוצה לעשות את זה. אנחנו גם כן הרי מפלגה שאנחנו מעוניינים להוריד את יוקר המחיה, הייתה הצעת חוק שלי, של ביטום המעם על תרופות מצילות חיים. אני לא רואה שיש הבדלים בינינו, ההבדלים יכולים להיות אם תהיינה, זה בסדרי העדיפויות, אני מקווה שאנחנו נתאם עמדות ונגיע להסכמות.
מתי לדעתך וערכתך תחזור ההסתה לציבור החרדי בתקשורת? הרי זה פסק זמן מה שראינו בחודשיים האחרונים.
קודם כל לא ראינו את זה בחודשיים האחרונים. אנחנו כבר ראינו את הנושא של ההסתה שהוא מוריד כנפיים ויש אותו פחות מה שהיה בעבר, ראינו את זה כבר בשנים האחרונות. אני מאוד מקווה שאנחנו ננהג בתבונה. אם אתה שם לב, אני גם מנסה ברעיון איתך לא להיכנס לפירוט יתר בנושאים החרדיים.
כן, אבל איך שתהיו בממשלה ובתפקידים, אנחנו מיד...
למה אתה צריך להיות פסימי? בוא נשתדל להיות אופטימיים. זאת אומרת... אנחנו נעשה את מלאכתנו, כולם יודעים, אגב, כולם מסכימים עם זה שאנחנו עושים את מלאכתנו כלפי כל הציבור, בישראל. לא צריך לדבר דברים מיותרים, לא צריך להתרברב, כמו שיעקב אבינו אמר לבניו, למה תתראו? ואם אנחנו ננהג בתבונה ואנחנו נעשה את הדברים כפי שצריך לעשות אותם כלפי כולם, אני מקווה שההסתה לא תחזור, צריך לעשות כל מעמד שזה יקרה, ולא לאפשר לכמה אנטי דתיים בתקשורת או בפוליטיקה, לתת להם איזה קר נרחב לפעולה. צריך לייבש אותה מבחינת העניין הזה שאנחנו לא נאפשר להם חומרים דליקים כדי להסיט, ואז אנחנו נרוויח, נדבר פחות ונעשה יותר.
טוב, לסיום, אני אנסה לעשות את עבודתי אולי בצורה אחרת. קראת את ההודעה לתקשורת שהוציא היום חבר הכנסת הרב ליצמן?
על מה?
יש להצטער על שירדנו במנדט לאור אחוז ההצבעה גבוה.
אתה עושה את מלאכתך נאמנה, ואתה עושה לי טובה גדולה, בגלל שאני מיד שאלתי אותו כשהם אמרו לי שהוא אמר את הדבר הזה. הוא אמר, תגידי, איפה זה נכתב, באיזשהו מקום, אני רץ מהר להכחיש את זה.
הדובר שלו. הדובר שלו הוציא את ההודעה הזו.
אז הדובר שלו אמר לדובר שלי, אחרי שאני שוחחתי עם חבר הכנסת ליצמן, זה פשוט שערוריה, הוא לא אמר דבר כזה. ליצמן אמר לי...
אנחנו גם פנינו לרב יעקב ליצמן להגיב על הדברים, אתה רוצה לשמוע מה הוא הגיב? זה דקה וחצי של תגובה?
לא, אני לא... מה הוא אמר? שהוא מסכים עם מה שנאמר בשמו, בגלל שלי הוא אמר שהוא מכחיש את זה מכל וכל, הוא לא אמר...
לא בדקתי בציציות שאף אחד מניח, אבל עובדה שהיו גם מקומות אחרים, היה חבל, והיה עוד מקומות רבותיי, הבאנו בקולות לכל מיני גורמים, ובהחלט זה גורם שיש עוד בקולות. למה לחפש כל פעם רק את זה? כאילו מתכוונים משהו מהמחלוקת. אני יהודי פשוט, מדבר פשוט, ומתכוון לפשטות. עובדה שיש אנשים שלא הצביעו לנו, על אף שגידלנו בקולות, היה קהלים פה ושם שלא הצביעו, חלק הלכו לישי, אני מניח רק אפילו חלק הלכו לעוד מפלגות, אני לא יודע. אבל ברור שזה חלק מהסיבה. אני לא שומע, אתם מחפשים כל מיני דברים, שבתי ברם גפי, שבתי ברם פורש, ישבתי עם אריה דרעי, שאני חושב שהכל הולך על מי מנוחות.
הכל הולך על מי מנוחות, הכל בסדר.
מה שהספקתי לשמוע בהקלטה שהבאת, אני חותם על כל מילה. זה נכון שהיו ציבורים שלא הצביעו, מה לעשות? אבל זה לא נוגע בכלל לחלוקה של הציבור של דגל התורה והציבור של אגודת ישראל. זה ציבורים שונים או אנשים שונים שאפשר לזהות אותם פעם כך ופעם אחרת, וכל אחד מהם צריך לעשות חשבון הנפש האם הוא הרוויח בעניין הזה שהוא לא הצביע ליהדות התורה והכניס את הנציגה החמישית של מרץ לכנסת והוציא נציג חרדי מהכנסת. כל אחד צריך לעשות חשבון הנפש. אני מסכים לחלוטין עם כל מה שליצמן אמר.
אוקיי, ולסיום, אלי ישי אומר היום, נעלו נגדנו מלחמת זיופים, אנחנו נערר על הבחירות, אתה כיושב ראש דגל התורה, וכמי שמכיר את אחוזי ההצבעה, את המספרים והסיפורים, אתה זיהית כזאת מגמה בקלפיות?
לא היה אפילו מקרה אחד כזה, ההנחיה הייתה ברורה, חד משמעית, חס וחלילה לא היה שום זיוף, לא היה שום תקלה בעניין הזה, גם אם אתה שם לב, בכל יום הבחירות, לא קרתה איזה...
לא יודע, אולי נמצאו כמה פתקים של עץ ונרשמו כקץ.
לא יודע, בשביל בדיחה זה טוב, אבל מבחינת העובדה של מערכת הבחירות, הייתה מערכת בחירות אצלנו נקייה, ביהדות התורה נקייה לחלוטין, ללא זיופים וללא שום דבר שאפשר להצביע עליו, שכתוצאה מכך מישהו אחר נפגע. מי שנפגע מכל מיני פעולות שנעשו בקלפיות, זה אנחנו. אנחנו הכוונה יהדות התורה, בגלל קבוצות שונות אצלנו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות עם זה דבר וחצי דבר, אנחנו יכולים רק לבכות בלילה.
אתה לא מהאנשים שלוקח חופש, הרב גפני? ראינו את לפיד היום כבר בדרך לאיזשהו אי שקט.
את מי?
לפיד, אתה לא...
אני לא דומה לו בשום דבר. גם לא בזה, ואני גאה בכך שאני לא דומה ללפיד בכלום.
טוב, אחרי כזאת עבודה, חשבתי אולי תאמר, כן, אני יוצא קצת עם המשפחה.
לא, שם יעזור.
חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו שווים לשידור עכשיו אל מפלגת יחד. חבר הכנסת אלי ישי מכנס היום מסיבת עיתונאים, ובאו מאשים גופים שונים וארגונים שניהלו נגד מפלגתו מלחמת זיופים בכמויות אדירות. הוא אומר, העובדות, המשוב מגיע לנו רק עכשיו, ואם נראה שבאמת יש דברים בגו, נשקול לערער על תוצאת הבחירות. אם הערעור יתברר כאינו צודק, במילים אחרות, אם יתברר כי לא היו זיופים בכמות כזו, הרי שנקבל את ההפסד בכבוד. אלי ישי גם אמר כי הוא לא מתכוון לחזור לעשות לביתו או להפוך לאדם פרטי, אלא ימשיך לשרת את הציבור מחוץ לכנסת, וכמובן אמר כי הוא אוהב את מצביעי ש"ס, והוא עושה הפרדה בין המצביעים של ש"ס לבין העומדים בראש המפלגה הזו. כך במפלגת יחד היום דבריו של אלי ישי. בנוסף אל אלי ישי, גם דוברי המפלגה חוזרים להגיב. איתמר כהן, שלום לך.
שלום וערב טוב.
הרבה זמן לא היית כאן.
טוב, עכשיו אני כאן.
מה, מפסידים בכבוד?
קודם כל כן, צריך לדעת להפסיד בכבוד, זה חלק מאוד בסיסי בכל מערכת בחירות. בפוליטיקה זה טבע העולם, זה דרכו של עולם בפוליטיקה, פעם מנצחים, פעם מפסידים, אז ייתכן ואנחנו אכן הפסדנו.
זה לא פעם מנצחים, פעם מפסידים, כל מי שיצא נגד ש"ס תמיד הפסיד.
אתה יודע מה? אתה יכול להגיד שכל מי שיצא נגד ש"ס תמיד הפסיד, אבל אני יכול להגיד לך שמי שיצא נגד הרב מזוז, מרן הרב מזוז, הפסיד 4 מנדטים. אז תקרא לזה עכשיו איך שאתה רוצה.
לא, אני מדבר על העובדות, טוב, אוקיי.
גם אני מדבר על העובדות. אוקיי. נדמה לי שזה הייתה 11 מנדטים בבחירות עד הבחירות האחרונות בכנסת ה-19.
נכון, גם הבית היהודי הוא 12.
הבית היהודי, אכן, בנט יש לו...
אנשים איבדו קולות לליכוד, אוקיי. גם השאס וגם הבית היהודי.
לא, הבית היהודי איבדה קולות
הרבה לליכוד. הרבה מאוד אנשים ראו את המחלוקת משס, הזו שנוצרה וברחו לליכוד.
משס לא איבדו קולות לליכוד. אבל בוא, אנחנו, אני, קודם כל אני שמח מאוד, שמעתי על זה שבימים האחרונים...
אז כל 4 מנדטים של ש"ס עברו אליכם?
רק שנייה. קודם כל שמחתי לשמוע באמת שדווקא בימים האחרונים, מה זה בימים האחרונים? ביומיים האחרונים, ש"ס מעל כל בימה אפשרית, תורחת להגיד ש... גרמנו להם נזק בסך הכל של 15,000 קולות. אז שס בעצם מנקה את תנועת יחד ואת אלי ישי מאחריות
על
פגיעה בעולם התורה. זה רגע, דבר אחד.
היא אומרת עוד משפט. כן, היא אומרת שהרבה מאוד קהלים מסורתיים ראו את המחלוקות שנוצרו, את הקלטת שיצא, את האמירות שנעשו כאן, ופשוט מעשו בדת, בשס, ביחד, בכל הדבר הזה, וחזרו למפלגות החילוניות.
אני חושב שאם באמת אכן יש איזושהי מעיסה חלילה, אז זה כתוצאה מההתנהגות הברוטלית של שס נגד יחד, נגד אנשי יחד.
בוא נפתח את זה. תראה.
בבקשה.
מרן הרב עובדי יוסף זכר צדיק לברכה החזיר את אריה דרעי. עכשיו, מאותו רגע נפתחה, נאמרה אמירה של קופסה שחורה על ידי אלי ישי. המתינו לקופסה השחורה שתצא, בסוף יצא אותה קלטת, ואז נאמר
במפורש... לא, אתה, אתה החלטת עכשיו, אל תשחיל מילים.
לא, אמרתי שיצא אותה קלטת, לא אמרתי מי הוציא אותה.
לא, גם לא, שנייה, קודם כל, זה לא, אלי ישי הדגיש שזה לא אותה קופסה השחורה שעליה הוא דיבר.
אתה יודע מה, אוקיי, בוא נלך לפי סדר כרונולוגי של הדברים. אחרי שאריה דרעי חזר, מרן זכר צדיק לברכה הסתלק מאיתנו, אחר כך נותר אריה דרעי כיושב ראש, וקרא לאלי ישי בצורה פומבית לחזור, להישאר, לקבל מספר 2, עם ערבויות...
אגב, שאלה, רק שאלה לי אליך, זה אותו אריה דרעי שהבטיח לניסים זאב שהוא יהיה ברשימה?
לא, זה אריה דרעי אחר. לא, זה הגאון הרב בעדני שהבטיח לאלי ישי שהוא יישאר ברשימה.
תשמע.
הוא כתב את זה במכתב שלו.
אני לא אכנס...
הוא כתב, הוא הוליך אותי שולל, הבטחתי לו, נתתי לו.
אני לא אכנס, אני...
לא, אני לא רוצה שתגיב על זה, אני מספר את העובדות. הלאה, בוא נתקדם.
לא, לאורך כל הדרך, בכל הרעיונות שלי, אתה יכול לבדוק את זה. מעולם לא דיברתי כאשר מדובר בגדולי ישראל. לא הזכרתי גדולי ישראל, לא נכנסתי לגדולי ישראל.
אתה לא נגרר וטוב שכך.
אני לא מדבר על גדולי ישראל, אבל אם זה אותו אריה דרעי שהבטיח לניסים זאב שהוא אכן יהיה ברשימה, וניסים זאב בסופו של דבר לא היה ברשימה, אז אני חושב שאפשר להבין יותר את אלי ישי.
במקרה הזה הרב בעדני שליטה נתן לו הבטחה לאלי ישי שהוא יישאר מספר 2 ויקבל שר וכולי. בוא נתקדם משם. בסופו של דבר אלי ישי הצהיר שהוא הולך ופותח מפלגה וקיים את הבטחתו. אחר כך התברר שזאת הייתה אולי תוכנית ישנה, אבל היא בסוף
לא, אל תשחיל משפטים, אל תשחיל משפטים. לא, אין מה להתווכח. תראה, אם אתה עכשיו מתכוון לתת עובדות ולהגיד לי, תשמע, תסכים לעובדות ונדבר, לא נתווכח עליהם, אז זה לא ילך.
אוקיי, אני יכול להביא, אוקיי, בוא נתקדם.
העובדות הן פשוטות. לא, רק שנייה ברשותך, העובדות הן פשוטות. רק שנייה, אתה דיברת על עובדות, העובדות הן פשוטות. אלי ישי במשך כמעט 14 שנה, הנהיג את תנועת ש"ס. כל מי שראה את ההנהגה של אלי ישי בתנועת ש"ס, ראה הנהגה שונה לחלוטין מהדרך שבה אריה דרעי הוביל את ש"ס. תשאל למה, מה, הרי מרן הרב עובדיה הוא זה שהוביל אז והוא זה שהוביל אצל אריה דרעי. התשובה היא פשוטה. אלי ישי היה עושה בדיוק את מה שמרן הרב עובדיה היה אומר לו. אתה ראית שבשנות ההנהגה של אלי ישי, ש"ס תפסה ימינה. אז מה, ש"ס תפסה ימינה כי אלי ישי ייצב את דעתו ודמותו של מרן הרב עובדיה? חלילה וחס. אלא שאלי ישי ידע להביא באופן אמיתי ומדויק לידי ביטוי את דעותיו של מרן הרב עובדיה יוסף. הוא הביא את זה בקבינט, והוא הביא את זה בפני ראש הממשלה, והוא הביא את זה בממשלה ובכנסת, וזה היה אלי ישי שהניג את ש"ס. עכשיו, קרה מה שקרה. מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נזר ישראל ותפארתו, הלך לעולמו. בא אלי ישי, נמצא בפני התמודדות אמיתית, מה הוא הולך לעשות. הוא אמר עשרות פעמים לאורך כל התקופה האחרונה, שההחלטה שלו הייתה ללכת לבית, להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים.
יש לי שאלה בנקודה
הזאת. עכשיו, רק שנייה,
רגע,
שנייה.
לא,
שנייה.
לא, אתה תמשיך, אני שואל. אתה תענה, אני אשאל, ואתה תמשיך לדבר, אני אתן לך לדבר ולהתבטא, והכל בסדר. למה אלי ישי לא עשה דבר מאוד פשוט? למה הוא לא קיבל את הוראתו של מרן הרב עובדיה? ונשאר מספר 2. נורא פשוט. למה הוא צריך לעזור הביתה? למה הוא צריך... ישאר מספר, זה מה שמרן החליט.
אלי ישי.
חסיד לרבו.
אלי ישי.
מקבל בהכנעה.
אלי ישי.
היום הוא היה קם בבוקר, שר.
אלי ישי ענה על זה, לא פעם ולא פעמיים. קודם כל, אז זה הוכחה גדולה שבאמת, ואלי ישי אגב אמר את זה באורך מערכת הבחירות, שלא עניין אותו תפקיד מיניסטריאלי כזה או אחר, לא עניין אותו הבטחת המקום שלו בכנסת, מה שעניין אותו זה השליחות הציבורית האמיתית שבה הוא עוסק.
אבל לפני דקה אמרת, עכשיו
רק שנייה, אתה גם אמרת שמרן הרב עובדיה קבע שאכן אלי ישי יהיה מקום שני. אני לא יודע אם הוא קבע מקום שני, מנהי לך, אולי אם מרן הרב עובדיה היה בחיים והייתה מתכנסת מועצת חכמי התורה, הוא היה מעמיד את אלי ישי במקום העשירי, מנהי לך שזה מקום שני. אני שמעתי את מרן הרב עובדיה מדבר על מינויו חזרה של אריה דרעי כיושב ראש שס. לא שמעתי את מרן הרב עובדיה מדבר על אלי ישי כמקום שני. אז לכן, עכשיו, פה, בדיוק בלקונה הזו, אנחנו נכנסים למקום שבו אלי ישי אומר לי עם מרן הרב עובדיה, בארבע עיניים, בשיחות שאני לא רוצה לדבר עליהם, היו דברים אחרים שנאמרו. מי שהיה, וכעם ישראל, יכול להעיד עליו, נאמן למרן הרב עובדיה בנאמנות טוטלית לאורך כל השנים, בא ואומר לי מרן אמר אחרת, אז אני מאמין לאלי ישי, רבים אחרים כמוני מאמינים לאלי ישי, ואין ספק שהאיש הזה לא יגיד ויעשה דבר שהוא היה בניגוד למורו ורבו. הוא לא עשה כל חייו, אין ספק שהוא לא יעשה אחרי מותו.
אוקיי. עכשיו, אז אני רוצה לשאול אותך על הנקודה הזו. אמרת עכשיו את הדבר שליווה את מערכת הבחירות האחרונה. איום כזה, או בלי איום, בלי קלטת. אמירה? שבסוף ימיו, מרן זכר צדיק לברכה, אמר לאלי ישי דברים אחרים, ואני אוסיף ואביא ציטוטים שנאמרו, לא על ידי אס-אמסים ווואטסאפים, על ידי הגאון הרב יורם אברג'ל שליטה, בכנס רשמי של מפלגת יחד בנתיבות, כי מרן אמר לאלי ישי, כפו עליי, הייתי חלש, לא יכלתי להילחם, וציטוטים מהסוג הזה. אני לא מדבר על הרב יורם אברג'ל, מאיפה הוא שמע את הדברים, תלמיד חכם, כמו שאמרנו, לא נכנסים לפינה הזו. אבל כל מקורביו של מרן הרב עובדיה, צבי חקק ואחרים, אומרים, לא רק שלא היה, אלא הייתה שיחה אחרת. שמרן, זכר צדיק לברכה, ניחם את אלי ישי. אמר לו, אל תקפיד עליי.
יש לי אליך שאלה אחרת. אתה שמעת את אלי ישי בקולו, אומר שיש קלטת כזו?
לא, אני שמעתי את הרב יורם אברג'ל. לכן אני אומר שהגאון הגדול, הרב יורם אברג'ל שליטה, מוחזק כאדם שלא יוצא דבר...
אז מה אתה רוצה? אז אם אתה שמעת את הגאון הרב יורם אברג'ל
אומר... אז כלומר שהייתה קלטת כזו, יש קלטת כזו, זה מה שאני מבין.
אז אם זה מה שאתה מבין, אז אתה רוצה להגיד שצבי חקק שיקר?
לא.
אז מה אתה רוצה להגיד?
אז אני אומר, אי אפשר להגיד כאלה אמירות לציבור, או בלי להביא את ההוכחה, אוקיי, אחד, שתיים, או לא להתמודד עם צד שני שאומר לא היה ולא נברא.
תראה, אלי ישי,
זה אקדח עם כדור.
אלי ישי, מעולם לא לקח אחריות, ומעולם לא שם דברים בפיהם של גדולי ישראל. ברגע שהרב יורם אברג'ל בחר לומר את מה שהוא אמר, הוא אמר את זה על דעתו, אף אחד, אף אחד לא תדרך אותו לפני כן מה לומר. ולכן אלי ישי גם אחר מכן, זאת זכותו המלאה, לא לקחת אחריות על הדברים שנאמרו.
אז אני רוצה להביא לך אמירה שאמרו הרבה מאוד רבנים במערכת הבחירות הזו, כאלו שלא מזוהים
באופן... גם זה סתם, אתה יודע, זה מאוד מעניין. אוקיי, כן, בבקשה.
אנשים, רבנים שלא מזוהים באופן מיידי עם שס, ואומרים דבר כזה, לא יעלה על הדעת לקחת את המרן הרב עובדיה יוסף ולעשות ממנו חוכא ואטלולא. מה פירוש? מצד אחד להגיד מה שהוא אמר בפומבי לציבור שהוא מחזיר את אריה דרעי, זה לא נחשב בינינו. אבל מה שהוא אמר בחדרים סגורים בשקט, אם הוא אמר, בהנחה שהוא אמר.
אני לא רוצה שתכניס אותי לפינה הזו, אני אגיד לך למה. כי ברגע שאתה מכניס אותי לפינה הזו, אז...
זאת הפינה.
לא, רק דקה.
זה מה שקרה פה שלושה חודשים.
לא, רק דקה. אני אגיד לך למה לא רוצה להיכנס לפינה הזו. כי ברגע שאתה מכניס אותי אבי לפינה הזו, אז מיד... מה לעשות? ימשיכו אחרים, לא אתה, אבל ימשיכו אחרים להשים את תנועת יחד ואת אלי ישי בהפצת אותה קלטת מפורסמת שלתנועת יחד ולאלי ישי אין שום אחר.
אבל נגמר הבחירות, רק שנייה, די, נגמר הבחירות.
אבל ברגע שבו אתה מדבר, לא משנה לנו אין קשר להפצה של הדבר הזה, אז מה אם נגמרו הבחירות? זה לא אומר שאחרי הבחירות יש לנו קשר.
אז כלומר שאתה מודה ומקבל שמה שמרן אמר בפומבי שהוא מחזיר את אריה דרעי, זאת האמירה ועל פי אנחנו נוהגים.
אבי, אתה לא בחור כשהבנה, אם תקשיב עד הסוף, אז תבין אחרת מה שאני רוצה לומר. אתה מדבר על חוכא ואטלולא שעשו ממרן. לצערי הרב, ברגע שרואים בקלטת, שבא מרן הרב עובדיה, חד מתמיד, מדבר על אריה דרעי כמו שהוא מדבר, ואני אמרתי את זה אז בזמן אמת, צריך להתעסק עם תוכן הקלטת.
בוא נתעסק עם תוכן הקלטת.
כן,
בוא,
עם תוכן
לא,
הקלטת.
אין פה מה לברוח. אז אני אומר לך, איתמר, רגע, אז אני אומר לך, איתמר, בקלטת הזו גם נראה הרב צבי חקק ואחרים, נראים שם בצילום הזה, והם אומרים בפה מלא, כן. נכון, היו שנים שמרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הרחיק את אריה דרעי מביתו. למה הוא עשה את זה? מי גרם לו? לא גרם לו? אנחנו לא נכנסים. על מרן לא קופים ולא גורמים. Mm-hmm. הוא החליט שהוא מרחיק את אריה דרי, mm-hmm. ואחרי כמה שנים הוא החליט שהוא מחבק אותו בחזרה. Mm-hmm. מותר לו?
מותר לו? זה שאלה.
אז זה מה שהוא
זו
עשה.
זו שאלה.
זה אוקיי. מה שקרה.
לא, אבל אתה דיברת עכשיו על איחוך אבית לולה.
איחוך אבית לולה. לא, איחוך אבית לולה זה להגיד לו, לא, מרן לא התכוון לזה, תראה, הוא התכוון לזה. אני, מרן לא אמר את זה, הוא אמר בסתר אני, דברים אחרים.
אני קצת יודע.
זה איחוך אבית לולה.
אני קצת יותר מיודע. אני קצת יותר מיודע, ואני לא אכנס לזה, כי אני לא רוצה בשום פנים ואופן להגיע לפינה הזו, ואני לא אהיה שם.
אבל זאת הפינה,
רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, אבל אני קצת יותר מיודע.
שלושה חודשים הציבור שמע, יש לנו,
אתה עוד לא יודע מה אני הולך לומר.
לומר את האמת, צ'אנס לא תעבור את אחוז החסימה.
אבי, אתה עוד לא יודע מה אני הולך לומר. אני קצת יותר מיודע.
אז בוא תגיד, קדימה.
מה באמת היה בערב מינויו של אריה דרי? מה קרה שם בבית של מרן הרב עובדיה? איזה לחצים אדירים הופעלו? מה התנהל שם? אני באמת קצת יותר מיודע, לא רוצה להיכנס לזה. אני לא מתכוון לדבר על זה, אבל עכשיו יש...
אז אני אומר לך שרבנים גדולים אומרים שמה שאתה אומר עכשיו בדיוק זאת כפירה.
אבי, עכשיו...
איתמר, אתה מתעסק בגדול הדור, ואתה אומר פה דברי כפירה.
אני חלילה לא, חלילה וחס.
גדלנו כבני תורה.
אתה תגיד לי שאני אומר דברי כפירה, על מה אני אומר דברי כפירה?
אני אסביר לך.
בוא תגיד לי מה אני אומר דברי כפירה.
גדלנו כבני תורה, שאין דבר כזה כפו על גדולי ישראל. אין מושג כזה, הרי...
כשאני אומר לך...
כשהרמב״ם פרסם, כשהרמב״ם כתב הלכות,
רק שנייה, אבי,
אולי כפו עליו לכתוב אותם.
אבי, אבי, אם כבר אתה מדבר על פגיעה בגדולי ישראל, אם כבר אתה מדבר על פגיעה, אז אכן, ש"ס העבירה אותנו במערכת הבחירות האחרונה, וכאן אני חוזר לעניין האמיתי שלשמו נתכנסנו. הרי לא נתכנסנו לעסוק עכשיו במינויו של אריה דרי.
ש"ס העבירה אותנו, נוח לך עם זה, אבל זאת הייתה הסיבה לפילוג הציבור הספרדי.
אין לי בעיה, אם תרצה, לעסוק איתך עכשיו במשך, אל תיתן לי אבל את הדקות האחרונות של השידור, תן לי שעה שלמה, ואז אנחנו נספיק לעסוק גם במה היה בערב מינויו של אריה דרי, וגם, בוא נדבר על מערכת הבחירות האחרונה, וגם על הזיופים האדירים שהיו כאן. הרי רגע, הפתיח שלך היה נושא הזיופים.
אני מכבד אותך.
אז בוא נדבר עכשיו על הזיופים. בוא נדבר על הפגיעה בגדולי ישראל, כאשר פקור במרן ראש הישיבה פוסק הדור הרב מאיר מזוז. בוא נדבר על זה.
אני שואל אותך עכשיו שאלות שרציתי לשאול אותך במשך חודשיים, שאתם החרמתם את התוכנית הזו ולא רציתם להגיב בה.
חודשיים?
חודש. בוא לא נתחכך. חודש וחצי, כן.
אבי, שלושה שבועות לפני הבחירות כבר עדיין הייתי אצלך. בוא, אתה יודע מה, אני לא אעשה את זה אצל דוד חכם בבוקר, אני אעשה את זה אצלך אם תרצה.
ואני רציתי לשאול אותך את זה לפני הבחירות, אבל עכשיו אתה מדבר איתי על מה שקרה היום בסיפור הזיופים, זה בסדר, נגיע לזה.
אבל אתה תוכנית אקטואליה, אתה לא תוכנית חיים שכאלה.
מה אנחנו מדברים עכשיו? זה לא אקטואליה?
אקטואליה, אז בוא נדבר על עכשיו. מה היה עכשיו? מה קרה? למה תנועת יחד נמצאת במצב שבו היא נמצאת?
אתה מדבר, מתי שנוח לך עכשיו? מתי שנוח לך אתה עובר ל-2008 לקלטת
תאים? תגיד לי, יש לי אליך שאלה. אתה רוצה לשמוע מני נתון מעניין? סתם נתון מעניין.
יאללה, זיופים, קדימה.
בוא נדבר על ה... בוא, סתם, תראה מה קרה בריכוזים החרדיים. אני מדבר איתך עכשיו על נתון. אני עדיין לא יודע מי אלה הפתקים שנפסלו. אבל אני מדבר איתך על נתון. נתון. בבני ברק, בבחירות לכנסת ה-19, נמצאו 335 קולות פסולים. בבחירות לכנסת ה-20, 2,444. אתה רושם לפניך, אבי? זה בריכוזים החרדים.
2,444.
2,444.
כן. כמה דילית. מתוכם היו של קץ?
עדיין אין לנו מושג, זה נתונים שאנחנו ממתינים
אז
להם.
אז אני אגיד לך שרובם היו דקה, של בני דקה, תורה,
דקה,
של עץ.
דקה, דקה, דקה. מודי, כן. אתה אומר, דקה, תכף אנחנו נדע את הנתונים, זה מאוד מאוד מעניין שכל זה קורה דווקא עכשיו בבחירות לכנסת ה-20. במודיעין עילית, 115 פתקי הצבעה נמצאו פסולים בבחירות לכנסת ה-19, בבחירות לכנסת ה-20, 1,136. בירושלים, בבחירות לכנסת ה-19, 1,889, בבחירות לכנסת ה-20, 3,593. בית שמש, 274, ב-19, ב-20, 504. ועוד ועוד, קריית יערים, ביתר עילית, אבל שם זה כבר אוקיי. מספרים אחרים. עכשיו, בוא, אנחנו
הנתונים.
מדברים... זה,
אמרת, בוא, סיימת, לא, ועדת הבחירות
למה
תבדוק.
סיימתי? דקה, נו, למה אוקיי, סיימתי? כן, בוא נדבר עכשיו, בוא נדבר על זה שהיו אנשים שמעידים בתצירים, לא אחד ולא שניים, מאות אנשים שמעידים על זה שהם נכנסו לקלפיות ולא מצאו פתקים של קץ. מאות אנשים שמעידים על זה שהם נכנסו לקלפיות ומצאו שם עשרות פתקים פסולים של קץ שנמצאים בקלפי. היישוב עומר, היישוב עומר, יש שם משפחה
איתמר, ברשותך.
רק שנייה,
ברשותך,
רק שנייה.
לא, אני...
משפחה בוא, של חמש שנייה, נפשות שהיא מידה. אומרת, אנחנו הצבענו קץ, לא רוצים.
לא, תעשים נקודה. אני נותן לך לתת פה מספרים ונתונים והכל, אוקיי. ואני יושב מהצד, ואתה יודע מה אני שומע?
כן, מה אתה שומע?
אנשים לא, שלא אני... יודעים להפסיד.
לא, להפך, אנחנו יודעים להפסיד. ומפסידים בכבוד, אבל אני כן רוצה לחזור.
אתה באמת חושב
אני כן רוצה לחזור.
ועדת הבחירות תחליט שאתם נכנסים לכנסת.
לא.
אז די.
לא, אבל הציבור צריך לדעת. מה זה די? די מה? מה, לא הבנתי מה די?
יש קולות פסולים לכל מפלגה. הקולות הפסולים בירושלים ובני ברק הם שייכים גם לבני תורה.
אז בית המשפט יחליט.
בסדר, בסדר, אבל אני בא לעסוק איתך לנושא המהותי. והנושא המהותי זה ההתמודדות שלכם בבחירות, מערכת הבחירות הזו שעברה, פילוג של הציבור הספרדי. ובוא תענה לנו על זה.
אבי, אתה מתקדם יפה, ברוך השם, אבל אתה עדיין לא שופט. וכשהדברים הגיעו לבית משפט, בית משפט יחליט האם בטענות של יחד, אם בכלל יוחלט לגש לבית משפט, יש משהו. אמר אלי ישי, אם והיה ונמצא שאכן אין סיבה ללכת לבית משפט, אנחנו להפסיד בכבוד, מפסידים בכבוד. הייתה כאן אכן מערכת בחירות קשה מאוד, הייתה מערכת בחירות שבה תקפו את גדול הדור, פגעו בגדולי ישראל. צריך לזכור משהו מאוד מאוד חשוב, הרי ההתקפה חסרת התקדים הזו של ש"ס נגד תנועת יחד איבדה לציבור החרדי 5 מנדטים. 5 מנדטים. אני שמח שאני מבדח אותך.
זה פשוט מצחיק.
אני שמח. אני יודע, תשמע, אני בכל זאת רוצה לעלות איזשהו חיוך על פניך.
פשוט, לא, אתם פתחתם מפלגה, לקחתם 120 קולות, שמתם אותם בפח ההשפעה, ואתה אומר ששאס אשמים בזה?
בפירוש, בפירוש. תראה.
זה מזכיר לי את המשפט של למה החלטנו לפתוח מפלגה כדי לאחד את העם.
אתה יודע, אתה יודע, ספי שקד. שהוא בעצם הקמפיינר של שס, זה שנשוי לגויה, כן?
אוי, אוי, לא, 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 לא,
אל תגיד לי לא, לא,
לא, לא, לא, די, דמגוגיה, דמגוגיה, אל תרד פה לדברים אישיים.
אבי, לא יורד לי אישי.
אז אני אתחיל לבדוק עכשיו את כל המתי הסברה, את העבר של כל אחד מאנשי ההסברה של יחד, אתה רוצה שנבדוק ביחד?
אבי, אני לא יורד לי אישי, אני עכשיו פשוט מדבר על, סתם, על איזשהו נתון פשוט, בוא תקשיב רגע, הוא פשוט, אני מעלה, מזכיר איזה משהו שהוא אמר. אז אותו ספי שקד שנשוי לגויה וניהל את הקמפיין של שס.
אתה רוצה שנדבר על מי שניהל את הקמפיין של יחד? אתה רוצה לרדת לרמה הזו, איתמר?
אבל רגע, אתה מוכן לתת לי להשאיר את המשפט שלי?
לא, לא מוכן לתת לך להשאיר את המשפט הזה, כי אתה לא תגיד כאן בשידור.
אני אגיד, אני אגיד מה
שאני... את בן אדם שלא נמצא פה, ואתה תוקף בלי קשר, מה זה קשור?
אני לא תוקף בלי קשר, תיתן לי לומר את מה שאני רוצה לומר בבקשה. אותו אחד כותב שמפלגת יחד...
לא, לא, אתה תתנצל קודם כל על מה שאמרת.
מפלגת יחד... על מה אני אתנצל? שהוא נשוי לגויה?
לא.
מה, אמרתי עובדה לא נכונה?
לא, לא, אתה תתנצל על זה שאתה פה בשידור.
אני מתנצל על זה שאמרתי שספי שקד...
תוקף בן אדם בלי שיודע את הפרטים. על מה אתה מדבר? אתה מדבר פה על בן אדם אישי, וזה לא לעניין, איתמר.
אוקיי, אז אני מתנצל על זה שבאמת ספי שקד...
אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ונמשיך אחרי הפרסומות את הדיון הזה מיד אחרי הפרסומות. איתמר, שים נקודה, פרסומת.
בבקשה.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
אוקיי, אנחנו חוזרים לשיחה הזו, אם אפשר לקרוא לזה בכלל ראיון או שיחה, אבל אפשר להבין, ואני רוצה לומר במילה אחת. איתמר כהן הוא ממתי ההסברה של מפלגת יחד, וזה קשה היום לעמוד מול הציבור ולתת את ההסברים למה המפלגה לא עברה את אחוז החסימה. לא כל אדם היה עם אומץ לבוא אחרי. אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שלא עברו את אחוז החסימה ונעלמו, ורק אחרי זה חצי שנה שמענו אותם שוב, ולבוא לכאן יום אחרת, יהיה התירוץ אשר יהיה, זיופים או לא, זה כבר עניין חוקי שיצטרך להיבדק, אבל אנחנו רוצים לחזור ולדון על העקרונות. איתמר, אתה איתנו?
איתך.
אז קודם כל, בוא נחזור באמת לעיקרון האמיתי. היה שווה כל הסיפור הזה לפלג את הציבור הספרדי, לעשות כזו מחלוקת, לגרור כזה שיח רדוד, להפוך את המושג של אמונת חכמים למושג הזה שהוא הגיע. היה שווה.
אביעד, ואנחנו בסוף, אז אני באמת הייתי רוצה שאנחנו נהיה יותר מתומצתים. מה שאני יכול לומר לך זה דבר כזה. איך שלא יהיה, אותם 125 אלף איש שהצביעו...
היה שווה, איתמר, להפוך את כל
שנייה.
הציבור הספרדי. לא, שאלת, תעזור, אתה לא תחזור.
תן לי לענות.
לא, אל תחזור
לא,
לזיופים.
אתה אל תגיד מפלג. כי לא היה פה שום פילוג.
לא, אני... היה פה אחדות לא. שלמה. נכון. כלומר, אלי ישי
אחדות...
ורשימתו נכון. התאחדו עם ש"ס.
נכון, אתה צודק. הייתה פה אחדות של כל הכיפות, של כל הצבעים, של כל מי שהוא אוהב עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, תחת קורת גג פוליטית אחת. זה מה שהיה כאן. עכשיו, אותם 125 אלף איש, שהצביעו לתנועת יחד, שאמרו כן לתהליך הגדול הזה,
זרקו את הקולות שלהם לפח.
איך שלא... יהיה לא היו מצביעים לתנועת ש"ס. זאת אומרת שש"ס, לולא הקמפיין האגרסיבי הזה,
אף אחד בש"ס לא דיבר על הקולות הללו, בש"ס מדברים על דבר אחד,
הזה, רק
איך יצרתם כזה פילוג, האם זה היה שווה לקחת את מרן הרב עובדיה יוסף ולהפוך את המורשת שלו למורשת של מתנחלים,
למורשת של דתי לאומי. אתה יודע למה אתה לא יכול להיכנס לנקודה הזו? זה כל כך חמור. לא, אתה בפירוש לא יכול, ואני באמת בנקודה הזו נוגע בדקה אחת, כי אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה לומר לך אבי, מרן הרב עובדיה היה באופן קבוע מגיע מדי שנה לישיבת מרכז הרב.
והיה מקבל לביתו את כל הרבנים הציונים הדתיים, בכבוד גדול, חתם להם על הספרים, וחייך אליהם ובירך אותם. הרב עובדיה יוסף היה נגד המפדל, ונגד הציבור. הוא לא בחר לבנותיו, בנותיו בחרו לעצמם, וזו זכותם. אתה פשוט מביא טיעונים דמגוגיים. הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף והציבור המזרחי, זה קרב של שנים, על מה אתה מדבר?
אבי, אתה מנסה לעשות מהרב עובדיה, אתה מנסה לעשות הרב עובדיה, לא, מישהו שלא היה של כולם. הרב עובדיה,
לשמור על כבודו של הרב עובדיה, הרב בדיוק עובדיה, כמו שהוא היה.
הרב עובדיה הוא, היה איש של כולם, אבל אני לא רוצה להתעסק עם הרב עובדיה. התכוון,
כשהוא אמר
זהו,
בית של
כאן,
גויים.
עד כאן הרב עובדיה, עד כאן מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. בוא נתעסק עם מה שבאמת קרה כאן. בוא, לאורך כל התקופה האחרונה.
נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן.
לא, לאורך כל התקופה האחרונה פגעו. איתמר,
נגמר לנו הזמן, זהו, זה בוא ניפרד יפה. למה זה לא הוגן? שלושה שבועות לא היית כאן, עכשיו נתנו לך 40 דקות שידור.
40 דקות?
כן.
אנחנו מדברים 40 דקות, אבי?
כן, מ-9 ו-20 יצאנו מהפרסומות.
לא, אתה צועה, אנחנו לא מדברים 40 דקות, אבל דקה, אבי, ברשותך, תן לי רק להשלים.
אוקיי, ממש נגמר לנו הזמן. אז במשפט אחרון, איתמר, בוא תאחל בהצלחה.
צריך לזכור, צריך לזכור. בוא תודה בטעות. אבי, תן לי להשלים, בבקשה. צריך לזכור שלאורך כל מערכת הבחירות הזו, פגעו באנשים, פגעו בילדים, פגעו במשפחות, עשו דברים הכי קשים, הכי איומים, הכי נוראים. עכשיו, אני מקווה שבעזרת השם עם ישראל יהיה מאוחד, כך או אחרת. ודאי שצריך לברך בהצלחת הנציגים החרדים שנבחרו לכנסת, שידעו לעשות דברים.
גם את נציגי הבית היהודי?
כל מי שנבחר לכנסת על מנת לשמור על תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, כל מי שאלה כוונותיו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו סייעתא דשמיא והצלחה גדולה ומרובה, ובעזרת השם תנועת יחד, כמו שאמר אלי ישי, לא הלכה לשום מקום. אוקיי. כאן, ובעזרת השם,
איתמר כהן,
הדבר
תודה...
הגדול הזה עוד יגיע לממדים.
תודה רבה בפימו. לך על הדברים הללו, איתמר כהן. בבקשה. ובנימה האישית, מכאן אנחנו באמת שולחים את ברכתנו לרבים שתמכו במפלגת יחד. הדיון כאן הוא כמובן דיון אקטואלי, הוא לא אישי ולא לוקח את המקום הזה למקומות אישיים.
ואותם רבים צריכים לדעת שהקולות שלהם לא הלכו לפח.
ואנחנו רוצים לומר לעם ישראל שהדיון הזה הוא באמת לצורך הדיון כאן ברדיו, וכל אחד איש איש עם רבותיו ואיש איש עם דעותיו. סיימנו את המהדורה, תודה לסגי פרל מוטר, לאסתי פלד, ערב טוב ושבת שלום לכם.